עצמאים יקרים, שלום לכם. אני איתמר רועי, ואתם על מושג ירוק, הפודקאסט של חשבונית ירוקה, הבית של העצמאים. היום נדבר על ניהול הוצאות. דנה מליניאק, האורחת שלנו, היא מומחית רצינית בריבוי מקורות הכנסה וניהול כלכלי, והיא עוזרת לעצמאים רבים, כפי שהיא תכף תספר לנו, לייצב את העסק שלהם, לנהל את עצמם ולעלות על דרך המלך. אנחנו נמצאים בימים של שנה חדשה, ואנחנו מודעים לזה שפרק הזה זה קצת כמו שהולכים לקנות ציוד לבית ספר בחופש הגדול, מבטיחים לעצמנו שהשנה אנחנו כותבים במחברת בצורה מסודרת, ואחרי שבוע, כדרך החיים, אנחנו שוכחים שהבטחנו את זה לעצמנו. אז הפעם, mind you, לא. הפעם אנחנו כאנשים מבוגרים, עצמאים מנוסים, לוקחים את עצמנו בידיים, מחליטים החלטה לשפר את ההתנהלות שלנו, קובעים מה בדיוק צריך לעשות כדי שיקרה, ותוך 60 יום, כפי שתכף תנה תסביר לנו, אם נתמיד, נוכל לתפוח לעצמנו על השכם ולהיות מרוצים מעצמנו על זה שלא רק החלטנו לנהל את ההוצאות נכון יותר השנה, אלא גם אשכרה עשינו את זה. זה הפרק היום, וכמו תמיד ננסה לתת בו כלים פרקטיים שישמשו אתכם בחיים העצמאיים שלכם. זה זמן טוב להזכיר לכם להצטרף לקהילה שלנו, פשוט להיות עצמאים, לעקוב אחר הפודקאסט הזה באפליקציה שבה אתם מקשיבים, ולשתף את הפרק עם עצמאי אחר אם מצאתם שהדברים שלמדתם כאן עשו לכם שכל והביאו לכם ערך. זהו, הרחבנו בדברים, ועכשיו נתחיל. אלן דנה.
מה נשמע?
מקיבוץ קברי הרחוק.
לגמרי.
אשר ליד נהריה.
לגמרי.
את מומחית לניהול פיננסי, נכון?
נכון.
חלק מהשבועות עובדת פה בתל אביב, חלק מהשבועות עובדת מהבית. זאת אומרת שאת מכירה כל מיני מודלים של עבודה היברידית, עבודה מרחוק, עבודה במשרד, עבודה יועץ כזה, עצמאי אחר, מגוון של דברים.
נכון.
נכון? ומדבר איתך על ניהול הוצאות.
העולם החדש והעולם הישן.
העולם החדש והעולם הישן, אבל ההוצאות...
תמיד ישנות.
תמיד ישנות. תמיד ישנן. הקורונה זה העולם, את יודעת, בבלגן שלם, אבל הוצאות יש.
תמיד.
אז על זה נדבר. אפשר בכלל לנהל את זה? חוץ מזה שיש לנו הוצאות קבועות כמובן, אבל הזכרנו קורונה, ובכלל יש דברים לא צפויים בחיים. עד כמה אפשר לנהל באמת את ההוצאות שלנו?
מעולה. אז קודם כל, שאלה נכונה. תראה, כל בעל עסק שאני מכירה, רוב בעלי העסקים, זה לא כמו שכיר. אין לך עכשיו כל עשירי לחודש נכנס 10,000 שקל. אתה בעצם נע מאיזשהו מחזורים. עסק הוא מחזורי. יש עונות טובות יותר, עונות פחות טובות. מה שאומר שקודם כל, ראשית כל, כדי להיערך, אתה יודע, לכל מצב שהוא, תשים כסף בצד. אני קוראת לזה קרן חירום כלכלית, זה חייב להיות לבעל עסק. חייב להיות גם בבית, חייב להיות לבעל עסק. תשים קודם כל כסף בצד שישמש אותך על כל צרה שלא תבוא. בוא נקרא לזה מס הכנסה ומעם.
בוא נקרא לילד בשמו.
בדיוק. אבל חוץ מהם, כל הוצאה שלא צפית, תצא משם.
יפה, אז את אומרת לי, כבר איזשהו כלל אצבע, שהוא לא מסובך מדי, הוא כלל שכל אימא אומרת לבנה, לבנה ליום שחור. לשים כסף בצד. עזוב, לפני המיפוי, לפני התילך, תסתכל מה אפשר להוריד, מה אפשר לקצץ, מה זה, קודם כל תצא מנקודת הנחה, שצריך להשאיר כסף בצד.
אמת.
יש איזה אחוז מסוים מהמחזור שאת ממליצה, או שזה משהו שהוא... רנדומלי.
אני תמיד אומרת מספר חודשי מחייה של העסק. זאת אומרת, אם אתה רגיל לקבל בעסק, נניח, הכנסות של 20,000 שקל, שים לך איזה 3 חודשים בצד, שתהיה רגוע. זה גם לא רק כלכלי, זה גם רגשי. אני ראיתי מלא בעלי עסקים שהבעיה העיקרית שלהם, וזו הבעיה של עסקים, זה תזרים.
רגע, אבל לפני התזרים, אמרת רגשי.
הרבה פה רגשי.
זהו, זה עניין נורא רגשי, לנהל הוצאות, אתה הרבה פעמים... משוכנע שדברים בצורה רגשית כזאת או אחרת אתה צריך אותם, או ש... איך מפרידים בין הרגש לבין השכל? מה הפרקטיקה?
תראה, קודם כל, עסק זה משהו מאוד מאוד רגשי. אתה מאוד מאוד נקשר אליו, ואני בטוחה שאתה גם לא אוהב לנהל את העניין הכספי שלו. זה כבר משהו שהופך להיות מבאס ממש. אבל אני אומר הדבר כזה, תראה, יש סיסטם של איך אתה עובד בעסק שלך. זה לא יכול להיות רגשי. זה חייב להיות כלכלי, וזה חייב להיות רציונלי. זאת אומרת, בוא נחשוב רגע על הכסף, על הפלואו רגע, בוא נדבר שנייה רגע. קצת על כמה כללי אצבע, אולי לתת לחבר'ה קצת על ההתחלה, איזה משהו חשוב. קודם כל, לנהל נכון, זה להפריד בית לעסק. תחשוב שאתה עובד בעסק שלך. כמו שאתה לא מצפה שאלביט, כי אתה שכיר באלביט, יערבבו את החשבונות של אלביט עם החשבון שלך בבית, אותו דבר. העסק שלך, כפתור ופרח כעסק, לא יכול להתנהל כמו הבית שלך. זאת אומרת, לא יכול להיות גם ערבוב בין הבית לעסק.
חסכת לי שאלה.
בדיוק. כי זה שאלה חשובה. אז קודם כל אני אדבר, ואז אני אחזור לשאלה שלך. אז קודם כל אתה מפריד את החשבונות. בסדר? אז כשאני אומרת לשים כסף בצד, זה קודם כל בחשבון העסקי. זאת אומרת, אם דיברנו לשים כסף בצד, תשים את זה בחשבון העסקי שלך, שיהיה לך לטווח של המחיה של העסק. אתה צריך לשלם משכורות, לא צריך לשלם משכורות, פתאום יש קורונה, פתאום אין, דברים מהסוג הזה. בסדר? עכשיו, כשיש לך את זה כבר רגשית קודם כל, אתה יודע, אנחנו כבעלי עסקים, ואני באמת בעלת עסק כבר כמה שנים טובות, אתה קשור מאוד רגשית לעסק. וכשאתה ביום שחור, העסק נראה יותר שחור, ויש גם מצבים שאתה אפילו לא, אתה לא רוצה להגיע למצב הזה, לסנוע את העסק. אבל זה קורה כשאין לך תזרים. אז אם אתה נערך וחושב לפני
כן. כן, זה הנקודה? לא לקוחות, לא זה, אתה שונא את העסק כשאין לך תזרים.
שאתה לא יכול לשלם למישהו, או אתה מרגיש חנוק, אתה כאילו ישר עולה לך, טוב, למה אני צריך את זה? בוא נלך להיות שכיר, ובעשירי לחודש כנס לי המשכורת, by hook and by crook. כאילו, זו מחשבה מאוד טבעית, ואני מתרועת עם הרבה בעלי עסקים, ובעלות עסקים, וכן, כשיש יום השחור, פעם אתה חושב את זה. אני לא. אני מאוהבת בעסק שלי קשות, אבל זה בגלל שאני באמת, אתה יודע, אתה צריך להיות יזמי. ככל שאתה יותר יזמי, אז אתה אוהב את העסק שלך יותר. טוב, אנחנו ככה גולשים לכל מיני עניינים אחרים.
לא, זה
אבל זאת האמת, כן. בדיוק. אז יש בעסק, אתה יודע, את הדברים הרגשיים, את הדברים שאתה אוהב לעשות, ליצור, ליזום, אני בטוחה שכולם מתחברים עכשיו לדברים האלה.
המאזינים שלנו בטוח.
בטח, בדיוק. ובצד השני, אבל יש את החלק של הניהול כספי שאי אפשר להימלט ממנו. וכשאתה מנהל את זה נכון, אתה רואה ברכה בעסק. שזה תזרים, שזה ניהול הכנסות והוצאות, כל הדברים האלה.
למדתי ממך כבר שני דברים. אחד שכשאין תזרים שונאים את העסק, והשני שצריך להפריד הוצאות. הבית הוא הבית, העסק הוא העסק.
נכון. אני אגיד לך אפילו יותר מזה. בוא נמשיך איך אתה עובד.
כן.
בסדר, הפרדת את ההוצאות. אני נוהגת כבר שנים להעביר לי משכורת מהחשבון העסקי לחשבון הפרטי. כי תכף ישאלו את המאזינים, היו ככה פה נמצאים, היו שואלים אותך, אבל מה, איך אני מנהל את הבית שלי כשהעסק שלי פעם עולה ופעם יורד? אז זהו, שזה לא קשור. כשאתה מנהל את העסק, ואתה שם מכניס כל הזמן, ויש לך את הקרן חירום הזאת שציינתי, ואתה מעביר כל חודש, סתם דוגמה, 15,000 שקל. לא משנה אם העסק מרוויח יותר, מרוויח פחות, אתה 15,000 שקל מקבל משכורת. כל היתר נשאר בעסק. אתה יכול להשקיע חזרה בעסק, אתה יכול להשאיר בצד. כלומר, אתה ממש מנהל את זה כמו משהו מופרד לחלוטין.
שאלה רגע, אני פותח סוגריים. את ממליצה לשנות את המשכורות באופן תחוף? כלומר, המשכורת היא נגזרת בהכרח של X מהמחזור שלך, או לצורך העניין, אני יכול בחודש אחד למשוך X כסף, ובחודש אחר למשוך X פלוס Y כסף, ממש חודש אחרי, או
לא.
שאת אומרת, תעשה את זה בצורה...
לא. אתה משכורת לא זזה. זה גם טעות, אגב, לשנות. כי מה שיקרה לך, אם תשנה כל הזמן, תרוויח יותר. וואלה, הבית תקבל יותר, ברור. אתה כאילו, תרצה לצ'פר את עצמך. לא. אתה הולך לרואה חשבון, רואה דוח רווח והפסד, רואה נניח שהרווחת לפני שנה 120,000 שקל רווח, לא מחזור. בסדר? חשוב שבעלי עסקים ידעו את השורת רווח ולא את המחזור. הרווחת 120,000 שקל, זה אומר שאתה יכול למשוך הביתה כל חודש 10,000 שקלים. זהו, זה מה שאתה עושה. אוקיי? רק משורת הרווח, אחרי שאתה משלם את ההוצאות. עכשיו, ברור שאם אתה רוצה להשקיע בעסק שלך, אז אתה תיקח הביתה 5,000 שקל, ואת 5,000 שקל נוספים תכניס חזרה לעסק. אבל זה משהו קבוע. זה לא משהו שמשתנה.
לא משחקים עם זה.
לא.
כאילו, תתנהגו לעצמכם כמו שהייתם מתנהגים אם הייתם שכירים. תלכו לבקש מעצמכם מעלת שכר.
נכון, כי...
ובזמנים יחסית לגיטימיים. כלומר, מתי שולחים לבקש מעלת שכר? פעם בשנה,
פעם בשנה.
פעם בשנתיים, פעם בכאלה.
נכון, ולמה? למה באמת? בגלל שהנטייה הטבעית שלנו, אני מכירה את זה מכל בעלי עסקים, במיוחד עסק שמרוויח הרבה מאוד בבת אחת, נגיד עסקאות נדלן למשל, דברים כשאתה פתאום מרוויח בוכתה, אז אתה אומר, מה, עבדתי קשר, רווחתי יפה, אני אקח הביתה. בוכתה. עכשיו, אתה לא חושב על היום השחור. זה מה שקורה הרבה פעמים אחר כך, אתה יודע, ואז נוצר מצב הפוך. ואז מה אתה עושה? אתה לא רוצה להיות במצב הזה.
אז סגרנו את הסוגריים, ולמדנו בחלק הזה, שאת אומרת, לא לשנות באופן תחוף. להסתכל על זה בצורה יותר מרחבית, לאורך זמן, לבקש מעצמנו העלה.
בדיוק, אתה שכיר של עצמך, קודם כל.
כן, אוקיי. אם אני צריך לבנות לעצמי, אנחנו בתחילת שנה חדשה. ואני רוצה לבנות לעצמי סדר פעולות, לצורך העניין, כדי להיערך נכון מבחינת ההוצאות שלי, בשנה הקרובה. מה סדר הפעולות שלי? אני צריך לפנות לרואה חשבון, אני צריך להיכנס לדוח של חשבון, תראו כאלור את הדוחות ולהסתכל ולסמן, ומה האקשן אייטמס שלי שאני צריך כדי להיערך לדבר הזה בשנה שתבוא?
אז קודם כל פשוט, לנהל תקציב. תוריד לך לאקסל את כל הדברים שאתה רגיל כל חודש לשלם. אגב, זה גם טוב למעקב בשבילך. אם אתה רגיל לשלם, נניח, כל חודש לחשבונית ירוקה, ואתה משלם, סתם אני זורקת, 70 שקלים, אגב, אם פתאום אתה רואה חשבונית יותר יקרה, זה פתאום עורר לך בחשבונית ארוכה. זה לא יקרה, אבל, אבל באמת ככה אתה קודם כל עולה על בגים. אבל אז גם אין לך פספוסים להגיש לרואה חשבון דוחות, או אתה יודע, את החשבוניות וכל זה. יש לך בעצם באקסל, פשוט רשום לך כל חודש מה אתה מוציא. ויש דברים שרוב הדברים חוזרים על עצמם. אתה מוציא כל חודש אותו דבר. אז קודם כל אתה רושם את זה. ואתה מגלה מה ההוצאות שלך. מרבית העסקים שאני מכירה לא עושים את זה. כלומר, לא רושמים באיזשהו אקסל או דף, כל אחד ומה שבא לו. רגע, כמה אתה מוציא? כלומר, אנשים יודעים את המחזור שלהם, פחות יודעים את ההוצאות שלהם, ועוד פחות יודעים את הרווח. אני רוצה שתדע שנכנס לך כל חודש X כסף, ואם אתה לא יודע X כי זה מחזורי, אז כמו שאמרנו מקודם, אתה עושה את זה ממוצע שנתי, אני רוצה שתדע גם מה ההוצאות שלך. זאת אומרת, חשוב כל פעם לעקוב אחרי ההוצאות, בעיקר לעקוב אחרי החשבוניות. אם אתה עושה לך תקציב כזה, אז אתה יודע שכל חודש אתה משלם, לא יודעת, איזושהי תוכנה, תוכנת זום, בסדר? אתה צריך לעקוב שאתה מקבל כל חודש חשבונית. אם לא קיבלת חשבונית, אתה צריך לפנות. כאילו, אז אתה לא מגיש את זה בהוצאות לרואה חשבון, וחבל, אתה משלם יותר מיסוי.
אז קודם כל זה לנהל תקציב.
נכון. וסדר בתקציב.
וסדר בתקציב.
נכון.
זה שני הדברים המרכזיים שאנחנו צריכים לדעת.
נכון. נכון.
אחרי זה, מה ההתנהלות שלי מול רואה חשבון? לצורך העניין, הרבה פעמים, בתחילת דרכי כעצמאי, לא הבנתי כל כך את תפקידו של הרואה חשבון. האם הרואה חשבון הוא עוזר לי לנהל את התקציב שלי ואת ההתנהלות היומיומית שלי? או האם הוא עושה לי את הנהלת חשבונות, מגיש את הדוח השנתי למס הכנסה, ומדי פעם שיש לי התייעצות איתו לגבי גיוס עובד, דברים כאלה, תלושי, כזה, אז אני מדבר איתו. אבל מעבר לזה, אני צריך לצפות ממנו לאיזה מעורבות כזאת? אני צריך לדרוש ממנו לעזור לי בניהול התקציב? או שזה בעל מקצוע אחר?
לא, אז קודם כל, התפקיד הרשמי שרואה החשבון, הוא מייצג אותך כלפי הרשויות. Okay. צריך להבין שהפנים שלו, זה איך אתה מיוצג כלפי הרשויות. אפילו, אגב, זה נקרא רואה חשבון מבקר, שכאילו הוא צריך לבדוק אותך שאתה בסדר כלפי הרשויות. זה לא התפקיד שלו, ושוב, זה רק עניין של, אתה יודע, כימיה אישית, והרבה רואה חשבון עוזרים, כן? אבל הניהול של התקציב וכל הדברים מהסוג הזה, זה ממש ממש לא התפקיד שלו. זאת אומרת, זה התפקיד שלך. ואני אגיד לך יותר מזה. כשמדובר בחברה, אז יש כבר ראיית חשבון דו-צידית, ואז כמובן יותר קל לעקוב אחרי ההוצאות וכל הדברים, לראות אחד מול השני, שיש, אתה יודע, את החשבוניות המתאימות. אבל כשאתה עוסק מורשה, או עוסק פטור, זה לגמרי עליך. בגלל זה נחזור רגע למה שאמרתי מקודם, למה זה חשוב לנהל תקציב הוצאות. כי אז אתה עולה לפאקים האלה, וזה בדיוק המקום שלך, לבדוק שהגשת את כל החשבוניות. הוא לא יודע אם הגשת את כל החשבוניות. איך הוא ידע? אין לו דרך לדעת את זה. ולכן אתה צריך לבדוק את החשבוניות שלך ולהגיש לו. בסדר? עכשיו, לגבי גיוסים ודברים מהסוג הזה...
כלומר, שנייה רגע, אל תשלחו פשוט הקבלות בסקית, כאילו,
ותתעלמו.
כאילו, צריך לעבור על זה לפני זה. צריך לעשות על זה איזושהי בקרה, מה שבצבא גורם גורם א', להסתכל, ואז לוודא, לסווג פחות או יותר בעצמכם, ואז להעביר. נכון? זה ה...
נכון, כי אז מה שקורה זה שאתה, אם אתה לא תגיש משהו, והוא לא ידע את זה לבד, אתה תשלם יותר מיסוי. כאילו, לא הגשת את ההוצאות שלך, וזה ממש חשוב להגיש אותם, בטח ובטח מה שהוצאת כבר. אז כן, בגלל זה אמרתי, תסווג את זה פר התקציב. נגיד, תרגיל שתקציב התחבורה שלך הוא 200 שקל, בסדר? ואתה מסתכל ואתה רואה שהגשת רק 80, 70, 100, תראה רגע אם יש אפשרשים. אולי לא נסעת באמת החודש כפי שאתה בדרך כלל נוסע, אבל אולי כן. ונעלם לך הדבר הקטן הזה של ה... אתה יודע, של ה... מונית, אז כאילו, זה אחריות שלך, לגמרי. וגם אני אגיד לך יותר, אחריות שלך על הכל, לכל העסק, גם התזרים. אם חודש הבא אתה נכנס עכשיו לאיזשהו בעיה תזרימית, זה אתה. בעל עסק במקום הזה, בטח מי ש-one woman show, one man show, חייב לדאוג לקטע הכספי. מרביתנו לא אוהבים להתעסק עם זה, כי בעל עסק אתה לא יכול להרשות לעצמך. העסק שלך יכול ליפול אם אתה לא נהל את זה כמו שצריך.
ניהול ספקים. דיברנו על רואה חשבון, אז באופן כללי לכל עסק פחות או יותר יש ספק כזה או אחר שהוא מתנהל מולו כהוצאה קבועה או כהוצאה משתנה. איך את מנהלת או ממליצה לנהל את העניין הזה של תשלום? אני אגיד לך מקרה שקרה לי לאחרונה. ספק שאני עובד איתו אמר לי, אני רוצה לקבל את הכסף עכשיו. אם לא, לא נוכל לעבוד יותר ביחד. מצד שני, המשק בישראל לא עובד בשיטה הזאת. אני לא מקבל מאף אחד כסף עכשיו.
שוטף פלוס 750.
כן. אין לי מקרים שבהם אני מקבל כסף עכשיו. ספק לצורך העניין ספק קטן של כמה אלפי שקלים בודדים בחודש, ואתה כן רוצה מאוד להיות לארג'י טוב ולהגיד, טוב, זה איקס כסף, זה לא סכום גדול, בוא תקבל את הכסף עכשיו ונתקדם הלאה, כי אנחנו באמת רוצים מאוד לעבוד ביחד. יש הרבה פעמים פער בין הסכום שאני מקבל מהלקוחות שלי לבין הסכומים שאני משלם הלאה. יש איזשהו דרך לגשר על הפער הזה?
קודם כל, זה באמת תזרים. זה מה שאמרתי, שזה באמת, אתה צודק, זה בדרך כלל מה שמפיל את האנשים. אז קודם כל, באמת, כמו שאמרנו, יש לך, אמרנו, קרן חירום כלכלית. בסדר? אז קודם כל, זה גם נותן לך איזושהי גישור כזה בין לבין. דבר שני, אתה יכול לסגור את הנושא של תשלומים. בסדר? בוא קבל על החשבון כבר כך וכך. אני אתן לך את זה בתשלומים. אתה יכול לעשות אותו שהיא הוראת קבע, או סליקה, או כל אחד איך שהוא עובד. ודבר שלישי, תראה, זה אפופו כללת הספק האחד. צריך תמיד להיות לך קדר של ספקים בכל תחום. אתה לא יכול להיות, להסתמך על מישהו אחד שפתאום ינהל אותך, יגיד לך, לא, תקשיב, אני רוצה עכשיו את כל ה-10,000 שקל, ואם אין לך. אז אתה חייב תמיד שיהיה לך איזשהו קדר כזה של ספקים, שאתה יכול להגיד, שמע, משה, אתה לא היחיד בתחום, אני יכול לפנות גם לדוד, לצורך הדוגמה.
זה דבר, דבר שמשליך על דבר בסוף, ניהול הספקים שלך, משליך על התזרים, על ניהול התזרים שלך.
נכון.
זה השורה התחתונה של זה.
נכון. אתה יודע, אני עשיתי בזמנו, היה לי קטע שבאמת ספק גדול לא שילם לי. סליחה, לקוח גדול לא שילם לי. ואתה יודע, אנחנו מכירים את זה במיוחד רשויות, רשויות מקומיות ודברים מהסוג הזה, שוטף מאוד מאוד זה. קודם כל, יש את החוק הזה החדש.
של 45 יום.
כן,
שאף בדיוק. שאף אחד לא מקיים את החוק הזה.
אם אתה מתעקש, מקיימים אותו, אגב.
כן?
כן.
אוקיי.
כן. אם אתה מתעקש, ואתה מראה את הבקיאות בחוק, ואתה שולח להם, תראה לפי סעיף זה וזה, הם מבינים שאתה מבין. וגם להתעקש על זה מראש, וקודם כל לכתוב את זה גם בהסכם. כלומר, ואם אין הסכם, לכתוב את זה בוואטסאפ, לכתוב את זה במייל, סיכמנו שהחל מהיום, 45 יום וכו' וכו'. קודם כל, שיעמדו במה שסיכמתם.
אנחנו נצרף בתיאור של הפרק הזה, וגם בקהילה, בדיוק את מה שאומר החוק,
כן,
מעולה. בעניין הזה, לשימושם של האנשים.
מעולה, כן, צריך להכיר את החוק הזה, ושזה יהיה תמיד בהישג יד, ולשלוח סעיפים. יש ממש חוקים לדבר הזה. אני חקרתי את זה בזמנו, כי כשלי לא שילמו, אז הלכתי לבדוק מהר מהר את החוק, מה הוא אומר בעניין הזה. זה חוק שאתם חייבים להכיר אותו.
אוקיי, אז זה בהקשר של גישור הפערים. לנסות כמה שיותר לגשר על הפערים במובן הזה, אם ספק שאתה רוצה בכל זאת לעבוד איתו, אז תמצא איזה קרן חירום כלכלית שכבר דיברנו שצריך.
נכון.
או תנסה לשכנע אותו אחרת, תשלומים, לשלם חלק, או זה. והדבר הכי חשוב זה שיהיה לך קדר של ספקים. לא להיות תלוי.
באחד,
כי זה, כמו שאמרנו, משליך.
מצד שני, לא מצד שני, עוד תוספת, אבל יש ספקים מסוימים או דברים מסוימים שאתה מוציא לפני שאתה רואה הכנסות. למשל, שיווק. כשאתה מוציא עכשיו שיווק לפייסבוק, לטאבולה, לגוגל, כל מיני דברים, אתה מוציא את זה לפני שראית הכנסה. בסדר? זה שוב העניין הזה של הערכות. זאת אומרת, אני באמת, אני מתעקשת על זה לא בכדי. כי הערכות הזאת היא לפני כן, אתה חייב שיהיה לך בעסק כדי לא להיות בהישרדות, כל הזמן כסף לצדך, שהולך ככה איתך.
מה הדבר הכי, אני מנסה למצוא איזושהי נקודה, אקוטית ולהימנע מלהגיד את המילה קורונה, אוקיי? אבל שקרה איזשהו קרייסס בעסק של ליווית, לצורך העניין, שלא התנהל נכון, והתזרים מגיע לצוקה כזאת או אחרי, עברי פי פחת, ועומדים על סף חדלות פיראון, עומדים מול שוקת שבורה ומה עושים? זה ה...
תראה, עוד לפני השוקת השבורה, מה שקורה זה שעסקים לוקחים הלוואות. בסדר? עכשיו, יש מדרג של הלוואות שגם זה גם חשוב להכיר. בסדר? אני מדברת שוב על עסקים קטנים, כמובן לא על חברות בעם ודברים כאלה שזה אישות נפרד, משפטית נפרדת, אבל עסקים קטנים יש בעצם מדרג של הלוואות. הרי מה זה הלוואה? הלוואה מקפלת בתוכה, בריבית שאתה משלם, את מידת הסיכון שהגוף המלווה חושב עליך. זאת אומרת, אם באופן טבעי אתה בן אדם עם מלא חובות, ואתה לא משלם בזמן, וחוזרים לך צ'קים ודברים כאלה, אתה כבר יותר מסוכן. ואז אם הבנק או גוף אחר רוצה לתת לך הלוואה, הוא כבר ייתן לך בריבית הרבה יותר גבוהה. למה? כי הוא יגיד, וואלה, אתה מסוכן לי. בסדר? אז קודם כל בוא נכיר את מדרג ההלוואות. עכשיו, מהצד השני, אם למשל יש לך כספים צבורים, למשל קרן השתלמות, בסדר? שזה אגב חובה לבעלי עסקים בעיניי לעשות. אולי נדבר על זה גם בהמשך, כי זה ממש חשוב. אבל נניח אם יש לך קרן השתלמות, וכבר צבורים ב-100,000 שקל. מאחר ולגוף המלווה, איפה שקרן ההשתלמות שלך נמצאת, אין בה סיכון, מבחינתם, כי הכסף שם, הם יכולים למשוך אותו ולקחת אותו, אתה יכול לקבל הלוואות טובות. אז קודם כל, בוא נכיר את זה. אז אם אתה צריך כבר כעסק הלוואה, בוא תיקח הלוואה על כספים שצבורים לך. בסדר? אז יש כזה מדרג. אז כספים צבורים, זה החלק הראשון. לאחר מכן, זה באמת מסע ומתן מול בנקים. למשל, אם אתה עובר בנק, הבנקים היום מתחרים עלינו, לא יודעת אם אתה מכיר את זה, אבל אני רוצה שכולם ידעו את זה. בנקים היום רוצים לקוחות, בסדר? מכל סוג, וכמובן חוץ מאלה שהם חדלות פיראון, אבל הם רוצים את הלקוחות, בסדר? אז כל עוד מצבך טוב כעסק, בוא תעשה שופינג בנקים ותעבור בנק שנותן לך את התנאים הטובים ביותר. אם חלילה אתה נכנס למצב של חדלות פיראון או קרוב לשם וזה, הבנקים פחות מתים עליך. ובשלב הזה, בוא תעשה שופינג בנקים, קח הלוואה, אתה יודע, בתנאים הרבה יותר טובים. תמקסם את ההלוואות שלך, אל תיקח ישר מה שנותנים לך. בטח לא בבנק שלך, נסה לעבור בנק. בסדר? אז יש את השלב של הגישור, ולפעמים צריך לקחת הלוואת גישור, וגם פה אני רוצה להגיד לך כלל ברזל, אתה עומד להיכנס, שוב, אם אתה מנהל את עצמך נכון, אתה בדרך כלל תדע שאתה הולך להיכנס לבעיה של חדלות פיראון כזו או אחרת. כלומר, אתה יודע שיש לך בעיה תזרימית. שוב, בהנחה שאתה מנהל נכון, ואתה רואה שוואלה, המחירות ירדו, ונכנסתי עכשיו לאיזשהו פרויקט גדול, ואני צריך הוצאות, ואז פרסום וכו' וכו'. בוא, תרים טלפון לבנקאי שלך, תגיד לו, שמע, אני עומד להיכנס בחודשיים הקרובים לאיזושהי בעיה, תן לי הלוואת גישור, רק לחודשיים האלה. זה כבר נראה אחרת, מאשר אתה נכנס למינוסים, עניינים, בלגנים וזה. בכלל, כמו שמשק בית, אל תכנס למינוסים בעסק. זה שם לך נקודות שחורות אחר כך שמול הבנקאי. מול הבנק שלך. אז קודם כל, קח את עצמך בידיים, מה שנקרא, תודיע לבנקה על כל שינוי שאתה צופה, שינוי לרעה.
אוקיי? מינוסים או מסגרת?
מה זה?
חריגה מהמסגרת או חריגה או מינוס נקודה?
קודם כל, תקשיב, ההצעה הכי טובה זה לא להיכנס למינוסים.
זה...
רגע, לא, לא, זה לא, 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 לא. היית אמר, זה לא, איך אומרים, חקוק בסלע שצריך להיות במינוס. אני אומרת לך,
לא, לא, נכון, נכון.
בתור מישהי שהתנהלה שנים במינוס,
לא, לא.
וכבר שנים אני לא במינוס.
לא, לא, אני מבין, אני, ברור, לא, לא, אני אומר, זה ברור שלא רוצה, אף אחד לא רוצה להיות במינוס. זה כאילו, השאלה אם אתה כבר, גם אם אתה, יש לך מינוס ואתה מתנהל במסגרת, היה לנו פה פרק על בנקים והלוואות. הכי גרוע זה לחרוג מהמסגרת.
גם הכי גרוע בעיניי, אני בכוונה מדגישה את זה עכשיו.
זה להיות במינוס.
בוודאי. זאת אומרת, הכי גרוע זה בבקש מסגרת ולהיות שם. עכשיו, אני יודעת, אני מכירה, בואו, אני חיה פה ורואה. אבל אני אומרת דבר כזה, תראה, הרבה פעמים המינוסים, אם תשים לב לאנשים בכלל או לעסקים, המינוס בדרך כלל הוא בגובה המסגרת. כלומר, קיבלת מסגרת 60,000 שקל, המינוס שלך שם. קיבלת 50, המינוס שם. מה זה מראה?
זה כמו משהו שאוכל את עצמו בצורה לגמרי. אני גם הייתי שם, אז לכן אני יודע.
בדיוק, אז מה זה מראה? זה מראה שהקו האדום שלך מבחינתך זה כשאתה מגיע למסגרת, והבנקאי מראים לך טלפון, אומר לך, שמע, חביבי, בוא תחסה.
כן.
אבל אם תהיה באפס, כלומר, לא יהיה לך אפשרות לחריגה, זה יקרה אותו דבר, אותו תהליך. אז בוא תרגיל את עצמך לעשות את זה. וזה לוקח שנים לצאת ממינוס, מניסיון אישי, אבל אני יכולה להגיד לך שזה אפשרי. כלומר, כל פעם שאני צמצמתי את המינוס, גם אחרי כאילו צמצמתי גם את מסגרת האשראי. נגיד היה לי מינוס של 30, הורדתי ל-25, הורדתי ל-20, הורדתי ככה לקח לי איזשהו שנה וחצי, שנתיים, והיום אין לי בכלל אפשרות להיכנס למינוס. כן עשיתי בחברה שיש לי, רק את האפשרות להיכנס למינוס ב-3,000 שקל, למה? כדי שאני יכולה לבקש עליי אם יש לי איזשהו בעיה נקודתית. אבל בעצם, אם אתה מתרגל את עצמך, אתה לא חייב להיות במינוס. כי אם אתה רואה שיש לך במסגרת בעיה של אשראי, אז מה זה משנה אם אתה באפס או ב-30, ואז אתה לוקח את האשראי? מה זה משנה?
גם בפרק על הבנקים עם ראות נגר קסלברנר, דיברנו על זה שההלוואה הכי יקרה היא המינוס.
חד משמעית. וזה גם לכל החיים, תשים לב. אם אתה חי עכשיו במינוס 10 שנים, לקחת הלוואה ל-10 שנים, בריבית הכי רצח. למה?
מסכים. אני איתך.
אז אם כבר אתה רואה כעסק, לכן אני אומרת, הכל זה תכנון. אם אתה רואה כעסק שהולך להיות לך בעיה תזרימית, תבקש מראש על הלוואה, ואל תיכנס למינוס אפילו אם יש לך את האפשרות. אני אומרת, אל תעשה לך את האפשרות, אבל אם יש לך את האפשרות, זה הכי גרוע להיכנס למינוס.
תגיד,
כי זה אשראי היקר ביותר, גזה.
אני אתן לך את הדוגמה הפרטית שלי. אני וסגי ברגמן שותפי, אנחנו ביחד משרד פרסום, אנחנו עובדים ביחד כבר 5 שנים, ואנחנו הולך לנו טוב. יש לנו לקוחות, אנחנו... לקוחות שלנו אוהבים אותנו, אני מקווה, אנחנו אוהבים את הלקוחות שלנו, ומתנהלים בסבבה. בשנה האחרונה נכנס לנו איזה ג'וק, והחלטנו שאנחנו רוצים לעשות מה שנקרא growth. אנחנו רוצים לקחת את העסק למקום אחר, ולהשקיע בו מאון חוזר שלנו, לצורך העניין, במיזמים שמטרתם להצמיח את העסק. אני לא המקרה היחיד. כלומר, אני לא, יש כמוני עוד עצמאים רבים שמקשיבים לנו עכשיו, ש... עושים את הדבר הזה ורוצים להגדיל את העסק שלהם על סמך הפעילות באמצעות הפעילות הקיימת. כמו שאת אומרת, נתת דוגמה פה יפה בעצמך, שאמרת, לוקחים קצת פחות הביתה, משאירים יותר כדי להצמיח את העסק.
נכון.
יש לך איזה שהם כללי מעבר מלהיות עוסקים מורשים לצורך העניין, ללהיות חברה בעם, שזה אופרציה אחרת לגמרי, ומלהיות עסק קטן חמוד, שהופך להיות מעסק זעיר לעסק בינוני, לעסק קטן, ואני מקווה שמתישהו בשנים הקרובות גם עסק בינוני וגדול.
אז בוא נדבר על זה באמת. בוא נדבר רגע על המעבר, לפני שאני אענה להשכה, בוא נדבר על המעבר בין עוסק פטור למורשה וממורשה לחברה.
אוקיי.
בסדר? אני רוצה להגיד פה, אני בעיקר פוגשת את זה בנשים, אבל אני לא אעשה הכללה לכולם, אבל בעיקר אני פוגשת את זה בנשים שהן עוסקות פטורות, והן שואלות אותי לגבי המעבר לעוסק מורשה. בוא נדבר אז רגע, נפתח את זה רגע, ואז נלך לצמיחה, כאילו נלך לכל הסקאלה. קודם כל, בעיניי, תמיד שווה לעבור להיות בין עוסק פטור לעוסק מורשה. כאילו, יש תמיד איזושהי דעה כזאת, מה עכשיו אני צריכה להגדיל את ה... כאילו להגיד ללקוח מקום 200 שקל, 200 פלוס מע"מ, איך הם ייקחו את זה, יהיה לי פחות לקוחות, בוא נשאר על ה-100,000 שקל הכנסות בשנתיות. ואני אומרת קודם כל שזה עניין של מיינדסט. בכלל, בעיניי עסקים, זה מאוד עניין של מיינדסט, אולי נדבר על זה אחרי זה...
אני פתחתי עוסק מורשה ישר. איך שהתחל... אני בכלל... זה לא היה בסטייט אוף מיינד שלי בכלל, הקטע של להיות
עוסק פטור. אז אתה... כאילו, זה מעולה שעשית את זה.
זה שחצנות, זה יכול להיות, אבל...
זה מעולה.
אני לא חשבתי, זה לא היה ב... זה היה נראה לי טבעי.
אז אני כן דווקא, אז אני עכשיו, אז אני אעשה עכשיו את הפה של אלה שמקשיבים ודווקא הם לא שמה, רוב האנשים כן פותחים את העוסק פטור. כאילו, זה נראה להם אופרציה מסובכת, להגיש למעם כל חודשיים וזה. אני מתחילה בקטן, בוא נעשה עוסק פטור. ואז יש מין תקרה כזאת, שאנחנו כבעלי עסקים לא רוצים תקרה, הרי כל הקטע שאנחנו לא רוצים להיות שכירים מבעלי תקרה. אז קודם כל שווה לעבור להיות עוסק מורשה, אני תמיד אומרת, ועוד יותר, לך תהיה חברה בעם. בסדר? אבל בואו לא נשים את הגג הזה של ה-100,000 שקל, ובואו נעבור אותו ובשמחה. נכון, בהתחלה יש, כשאתה עובר משם לשם, אני יכולה להגיד לך מניסיון, יש גם לקוחות שכבר אתה לא יכול פתאום לתת להם עכשיו מעם, כי לא אתה עובד איתם, או איזשהו פרויקטים שהתחייבת שהיה ללא מעם, עכשיו פתאום אתה צריך מעם. אז יש קטע שאתה סופג בעצמך. ואז כבר אתה יודע, אז מי אנחנו הולכים? לקרן החירום שלנו. כלומר, מביאים מהקרן הזאת לתקופה הזאת, כשאתה עובר מדבר לדבר, יש לפעמים פתאום משהו. עכשיו, כשאתה עוסק מורשה ואתה רוצה לעבור להיות חברה בעם, ובכלל, בכל גדילה, גם לא כשאתה עובר, נגיד אתה עוסק מורשה ואתה רוצה עכשיו להגדיל את העסק, יש תקופות שהבית משלם לעסק. מה זה אומר? שאנחנו צריכים להביא מההון שלנו. אנחנו, אגב, אני נתקלת הרבה פעמים בעסקים, שיותר מדי הבית מביא לעסק. לא מדברת על זה. כאילו שהעסק לא עומד על שלו. אני אומרת שאתה חייב לבחון את העסק שלך. תוך מספר חודשים, וכל אחד בתחום שלו זה משהו אחר, אבל תוך מספר חודשים העסק חייב להחזיר לבית, מה שהבית נתן לעסק. בסדר? אני גם נתקלת אגב בעוד תופעה, שהרבה אנשים לא לוקחים משכורת. בעיניי אין תקומה לעסק אם אתה לא לוקח משכורת הביתה. אין תקומה.
מסכים איתך בצורה...
אין דבר כזה מבחינתי. כאילו רק אולי בהתחלה שהבית מביא לעסק, וגם לי הבית שילם לעסק בהתחלה, תוך כמה חודשים זה חייב להתהפך.
אין דבר כזה, זה כלל ברזל, זה אני אומר לכם, אין נכון, דבר כזה. נכון. זה דבר שלא קיים. גם אם המשכורת שלכם היא 1,000 שקל, אתם מוציאים משכורת בסוף החודש מהעסק, אחרת...
דורת קבע בתחילת החודש.
כן, אחרת... סליחה.
אין תקומה, אין תקומה לעסק.
אחרת אין בכלל מה לדבר על כל הסיפור הזה, ואנחנו סתם פה תוכני מים.
נכון.
משכורת, בן אדם עבד, מגיע לו משכורת.
נכון. הוראת קבע, מהחשבון העסקי לחשבון הפרטי, נקודה. אין בלתי, מה שנקרא. חייבים לעשות את זה. עכשיו, גם בתקופות גדילה, ואני חוויתי את זה בעצמי, יש גם תקופות שאתה אומר, וואלה, נגיד זה כשאתה מגדיל את תקציבי הפרסום פי 3, פי 4, פי 5, כי אתה רוצה לעשות משהו אחר, שאתה משקיע באמת בכל מיני דברים, אתה חייב להביא מהבית עוד פעם, אבל אתה יודע שזה זמן קצוב. אתה אומר, אוקיי, אני מביא עכשיו מהבית, או סכום קצוב, או לזמן קצוב. אתה לא עכשיו מתמרח עם זה, גם אתה עושה תכנון. אומר, וואלה, אני עכשיו 3 חודשי, לא מוציא 3 חודשים שכר, אני צריך להערך ל 40,000 שקל, 50,000 שקל וכולי. בסדר? עכשיו, כשאתה עובר לחברה בעם, אגב, אז עוד אופייני כבר ברמת הכנסות האלה, שאתה עובר לנהל צוות כבר. ואז אתה מתחיל לשלם שכר. שכר, או אם אתה מעסיק פרילנסר, אם לא משנה מה, ועוד פעם, זה כאילו כלכלי ורגשי ביחד. אתה בעצם צריך לשלם פה שכר לעובדים, או תמורת חשבוניות, לא משנה מה. וזה כבר משהו שבאמת גם רגשית אתה חייב להיות, רגשית וכלכלית אתה חייב להיות פנוי. זאת אומרת, לא יכול להיות שעובד אצלך, יש לך עוזרת אישית ועכשיו אתה לא משלם לה. הגיע תחילת החודש ואין לך כסף, אין מצב כזה. זה עוד יותר מגדיל את זה, שאם אתה רוצה להגדיל את עצמך, אתה חייב לשים את הקרן הזאת. אתה חייב שיהיה לך תמיד לשלם לעובדים שלך, מי ירצה לעבוד איתך. מעבר זה שאתה ספקים והכל. זאת אומרת, ההבנה הזאת שכשאתה רוצה לגדול, אתה קודם מביא מעצמך ורק לאחר מכן גודל, היא חשובה. אני אגב תמיד עושה, אני תמיד עושה אגב שיש לי בצד איזה משהו ואני אומרת, אוקיי, בשביל הגדילה שלי, הנה עוד איזשהו סכום כסף שאני יודעת שהוא מיועד לגדילה. אם זה למשל באמת בהגדלה בתחום, אנחנו קוראים לזה ביצור, שאתה מבצר את מעמדך, נגיד להופיע אפרופו בפודקאסטים, להופיע בטלוויזיה, להופיע בדברים כאלה, זה דברים שעולים אלפי שקלים. אנחנו רוצים לעשות את זה כשאנחנו רוצים לגדול. אז אנחנו נערכים לזה. זה תכנון.
מה מניסיונך ההוצאה הכי מיותרת שעסק עושה?
או, שאלה מעולה. כרטיסי ביקור ואתר. אני מתה על זה. אז זו הוצאה שאני מתה על זה. בן אדם עוד לא מחר שקל, כבר יש לו כרטיסי ביקור. עוד לא מחר בארבעה שקלים, כבר יש לו אתר עומד. אני אומרת לך, שהיה לי את העסק איזה שנתיים, שלוש, עם הכנסות יפות, כבר הייתי עוסק מורשה, לא היה לי בכלל אתר.
את השנייה שאומרת את זה פה.
כאילו...
מתוך כל המאורנים שריינתי פה אדם, את השנייה שאומרת את זה.
בשביל מה? כאילו, אנשים חושבים שצריך להוציא כרטיסי ביקור. מי קורא היום כרטיסי ביקור? מי...
מה, אתם שגרירים?
כאילו...
מה כאילו...
זה כבר כאילו, אתה יודע, 2019? 2020? 2021 כבר נגיד.
הבנתי. אז זאת אומרת, כרטיסי ביקור, אל תוציאו. ואתר, באמת, אתר הפתעת אותי.
אני אגיד לך מה. מה שקורה הרבה פעמים אצל בעלי עסקים, זה דבר כזה. הם הולכים כבר, מוצאים כרטיסי ביקור. הם עושים כבר לוגו, כאילו שמישהו מעניין את הלוגו שלהם. הם כבר כאילו נערכים מראש, ותכלס, אפרופו, הם מגדילים את ההוצאות שלהם, כי הם עוד לא הכניסו שקל. עכשיו, למה? אני תמיד אומרת, בואו, כבעלי עסקים, תתחילו להרוויח, ומי הכסף של של העסק, תחזירו לעסק, אבל לא קודם כל מראש. עכשיו, בואו, בינינו היום, עם תקופה של רשתות חברתיות, סושל וזה, אתר,
מסכים,
כאילו תחס, הרי אתר, מי יחפש אותך? אתה נובודי כרגע, מי יחפש אותך?
מסכים, להתחלה זה אולי פחות, בהוצאות, בסל ההוצאות שיש לך לעשות, זה לא הסיפור.
כן, או לוגו, כאילו, מה זה משנה הלוגו שלך? בינינו, מה זה משנה? ורוב הדברים היום אתה יכול לעשות באמת, היום הסושל פתח כזה קר נרחב של פעילות, אתה יכול לעשות מלא פרסומים אפילו בלי, אתה יודע, בלי ממומן, בלי זה, כאילו זה קר נרחב של פעילות, תשתמשו בזה לפני שיש הוצאות.
איך לצורך העניין אנחנו לוקחים את הקרן החירום שלנו ופותחים לידה עוד קרן שנקראת ריבוי מקורות הכנסה, נקרא לזה ככה?
כן, השקעות.
השקעות. משתמשים בכל הניהול כסף שלנו בצורה נכונה, יש לנו כסף, אנחנו מתנהלים נכון, ועכשיו אנחנו רוצים לקחת את זה לשלב הבא. ולעשות עם הכסף הזה משהו. אז דיברנו על צמיחה עסקית, אבל את ממש אומרת על ריבוי מקורות הכנסה. מה זה אומר?
אז בוא נראה רגע, לפני שאני מדברת על ריבוי מקורות הכנסה, איך אנחנו עושים רגע את נתיב הכסף? מה נתיב הכסף הרי?
וואי, איזה כותרת מעולה, נתיב הכסף.
נתיב הכסף.
זה גיא רולניקי כזה. כן, אוקיי.
נתיב הכסף. אתה מקבל כסף מהלקוח, בסדר? זה אצלך בעסק. הוא עובר, כמו שאמרנו, עם הוראת קבע אליך הביתה, בסדר? בשכר. בבית, אתה משתדל לא לאבד אותו. אתה מבין, זה כמו, איך אומרים, המשחק הזה, שהמיליון נופל. אתה מכיר את המשחק הזה?
אל תפיל את המיליון.
אל תפיל את המיליון. זה בדיוק ככה. אני ממש רואה את זה, זה בדיוק ככה. הקצב שלך מתקטן כל שלב ושלב. כאילו, בעסק עובר לבית, הבית תשתדל לא להוציא אותו בהוצאות של, אתה יודע, ארנון, החשמל, מים וזה. ואז בסוף, 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 נשאר לך איזה שקל, אחרי שגם מס הכנסה, כולם חגגו על חשבונך, מה שנקרא, נשאר לך את השקל הזה. אז מה קורה הלאה? אז קודם כל, בכל אחד מהנתיב הזה צריך להיות מאוד מאוד זהירים, כדי באמת לעבור, לצלוח אותם. אז אם דיברנו באמת על הוצאות עסק, ושאנחנו מתכננים, ושאנחנו כותבים, ושאנחנו יודעים, וזה וזה, אותו דבר בבית. אגב, תקציב לבית, שאנחנו יודעים, ותתתם, ואז נשאר השקעות. עכשיו, ריבוי מקורות הכנסה, זה בעצם, יש שתי מקורות עיקריים. שני מקורות עיקריים. אחד, זה באמת מהעסק. כל מה שאתה צובר בעסק שלך, כרווחים, ואתה לא מכניס חזרה לעסק, זה כבר איזשהו משהו שאתה יכול לצבור אותו. והדבר השני, זה באמת כל הכספים שאתה יכול לסבור גם בבית. כלומר, זה לא חייב להיות רק מהעסק. כלומר, בעצם, ככל שאתה מגדיל את ההכנסות שלך וכולי מהעסק, בסדר? זה כבר מה שיש לך פה, אני תמיד אומרת, בין האוזניים, הכישרון שלך, היכולת שלך והידע שלך, בעצם זה מקור אחד. והשקעות, זה המקור השני, שחלק מהם זה יהיה מהעסק, חלק יהיה מדברים אחרים. זאת אומרת, אם אתם בני זוג, והאישה גם מביאה מכניסה מזכורת וכולי, אז יש בעצם שני מקורות הכנסה. אוקיי?
כלומר, תתחתנו, חבר'ה.
או שתביאו הרבה כסף בעסק.
כן.
כאילו, אני יכולה לספר לך, אגב, שאני פתחתי את העסק שלי, בגלל שאני יועצת כלכלית, לא עניין אותי המחזור, שאנשים תמיד מתהדרים במחזור, אז לי יש מחזור של מיליונים, מה זה אומר?
עניין אותך שורת רווח.
בדיוק, שורת רווח, ואחרי זה מה זה אומר? כמה בסוף אתה משקיע? הרי בסופו של דבר, אנחנו כבעלי עסקים, יש לנו תפוגה. בכלל כאנשים, נכון? אז יש לנו כתפוגה גם כעסקים. בוא ניקח את השנים הכי טובות שלנו ונפנפם לנו הכי הרבה השקעות. כי אם לא עשינו את זה, וכעבור 10 שנים היה לנו עסק שעבר מיליונים, לא השקענו, אלא בזבזנו, הוצאנו, וזה דבר טבעי שקורה, עם מה נשארנו? בסדר? אז שאנחנו מדברים על השקעות, בעצם...
כלומר, לא לעולם חוסן. זה ה...
כן, לצערי, איפה אתה רואה את זה?
עסק, יש לכם 10 שנים, 15 שנה לעשות עסק טוב, במקרה הטוב, אם שרדתם והלך לכם טוב וזה, עשיתם כסף, אתם צריכים גם לדעת לקבור אותו איפשהו.
נכון, איפה אתה רואה את זה? למשל, באומנים. תראה אומני העבר, למשל, שהרבה מהם לא השכילו מהמיליונים שהם היו עושים באמת בתקופות הזוהר שלהם. ואתה רואה אותם במצב יותר מבוגר, שלא נשאר להם כלום העסק. ואם אנחנו כבעלי עסקים לא מבינים שהמטרה של העסק זה לחסוך ולהשקיע, אז מה עשינו? בסדר? לא דיברנו עוד כמובן, אתה יודע, עזוב את הפשיטת רגל, ואפילו ניהלנו עסק מעולה, אבל באמת לעסק 10 שנים, 15 שנה, אולי גם לא בא לנו יותר לעבוד בעסק, אתה יודע, לפעמים זה עבודת כפיים, לפעמים זה... וואלה, רוצים לעשות גם משהו אחר.
גם אנחנו מתבלים.
בדיוק. אז אם אתה שם...
רק הכסף נשאר דרך אגב.
כסף יודע לעשות כסף. הוא יודע לעבוד בלי לאות.
הכסף יודע לעשות את שלו, אנחנו נלך, נבוא, תדאגו, זה...
טבעו של העולם.
עולם כמנהגו נוהג.
אחר לגמרי.
טוב, לא דיברנו עוד על הרבה דברים, אבל כיסינו לא מעט, נכון? זה... גם כללי האצבע, וגם החוק, הדלקת אותי עם החוק של ה-45 יום, נשים את זה בתיאור הפרק, ומעבר לזה היה לי תענוג לשוחח איתך.
גם לי.
וזהו, שרק נעשה כסף ביושר, כמו נחמיה שטרסלר היה אומר את זה פעם, שתרוויחו טוב אבל ביושר.
אני אומרת, אז אני אוסיף, שתהיו עסקים פטורים, תעברו למורשים ותעברו לחברה בעם. אני מבחינתי שתשלמו הרבה מס, זאת אומרת שהרווחתם הרבה יותר.
זה הרואה חשבון שלי, אומר לי כל פעם שאנחנו נפגשים ואני מקלל אותו. תודה רבה, דנה מליניאק.
תודה רבה.